המילה הבאה לפנים. מה עד עכשיו לא הקלטת? טוב, לא נורא. אופיה של הגאולה הבאה לפנים. כמו נשמתה, עניינה, עיקר עניינה של הגאולה. הבאה לפנים, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים. רואים את הביטוי? הבאה לפנינו. מה זה הביטוי הזה, הבאה לפנינו? כבר מהביטוי הזה אפשר לראות איך הרב מציג את הגאולה. כאילו יש פה מציאות שלמה שהולכת ומתגלה אלינו. אתה מדבר על בניין שהולך ונבנה, אתה לא אומר, הנה הבניין בא לפנינו. אתה לא אומר כך, למה? כי הבניין לא קיים במציאות, הוא הולך ונוצר. הביטוי הזה, הבא לפנינו, מתי אומרים אותו בעברית? אומרים אותו כשיש דבר שלם, והוא הולך ומתגלה אליהם. אז אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, מה שאצלנו בא לכלל תודעה, מה אנחנו יכולים להרגיש אותו בחוש, זה רק מקצת מן הפעולות הנגלות שתוכן הגאולה מחולל, אבל הפעולות שאנחנו רואים זה רק קצה הקרחון, זה רק ההופעות הנגלות של מה שמתרחש באופן שלם, מדרגה חדשה שנבנתה בתוכיותה של כנסת ישראל. וההוראה הזו של הרב להכיר שעיקר אופיו של כל תהליך מונח בתוכיותו, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב למבט של אמונה, למבט פנימי. אנחנו הבאנו לזה כמה מקורות בדברי הרב ממאמרי ראיה, קראנו את הפסקאות, מאמרי ראיה ואיגרות וקבצים, קראנו את שלושת הפסקאות בדף, פחות או יותר. אפשר לראות גם, כתוב לי פה בסוף הפרק שנקרא מעשה יצירה בזרונים, זה עמוד קוף קף דלת. עוד מקור שמתייחס אל הגאולה וקורא לנו להתבונן בתוכיותה, הרב אומר כך, בתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומם בצורה של סוכה דלה, איך בסופו של דבר אחרי כל היישובים שהולכים ונבנים וכל המאמצים וגיוסי הכספים ומסירות הנפש, מה הולך ונוצר לנגד עינינו? סוכה דלה מלאה מסכנות חומרית ורוחנית. בארץ ישראל השבה לתחייה על ידי כוחות פעוטים הנדחפים על ידי רעיונות עמומים, עמומים, הרהורי לב מלאים מחשכים וקצפי ייאוש ומודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע. כלומר, הרעיונות שמחוללים את המפעלים זה רעיונות דלוחים של כוחות פעוטים, אז מה נוצרת מהם? צורה מסכנה ודלה. אומר הרב, בתוך תוכם מסתתרת שכנת אלך. תראו איזה ניגוד. מה שנגלה כלפי חוץ, כולו אומר מסכנות. מותיר רושם של דלות, של מסכנות, של רעיונות עמומים. אנחנו לא מתפלים, כי מה מחיה את זה? איזה רעיונות עמומים, דברים שנספגו ונקלטו בנו, נטע זר שמגיע ממקומות של תומה ושל השכלת הגויים. ולכן הם מודלכים בדלך של כפירה ונטיית רשע, בתוך תוכם מסתתרת שכנת אל חי. זה אומר הרב את הפסוק, מגדלו מעשיך השם. אנחנו רואים את מעשי השם נראים לנו כלפי חוץ באופן מאוד קטנה, איך אנחנו יודעים שהם גדולים, להעריך אותם בגודלם האמיתי, מאוד עמקו מחשבותיך. נפלא. אז בעצם להתבונן בתוכיותו של דבר, זה להבין את מחשבת השם שמתגלה בו. נכון? כך רואים בפסוק שהרב מסיים שם בזרעונים. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. פירושו של דבר, להכיר את הגודל שבדבר, זה לצפות מה מחשבת השם שמחוללת אותו. זה עניינו של המבט התוכי, המבט הפנימי, המבט המאמין. אז להכיר את גודלו של הדבר, זה להבין את המדרגה הנשמתית השלמה שהולידה את הבניין שהולך ונבנה מלמטה למעלה. אז ניכר שיש לפנינו שני תהליכים. תהליך אחד, תהליך של התפתחות, מלמטה למעלה. עם ישראל הולך ומתקבץ חזרה לארץ ישראל, היישובים מתחילים להיבנות, המדינה מתחילה להתפתח, הכלכלה מתחילה להתייצב, הולכים ונלחמים לאט לאט ומבססים את אחיזתנו. כל אלו מדרגות שהולכות ומתפתחות מלמטה למעלה. אבל יש גם תהליך הפוך. תהליך הפוך הוא התהליך האמיתי, הקודם למה שרואים בעיניים, המחולל את מה שרואים בעיניים. זו המדרגה השלמה, העליונה, שהולכת ושורה במציאות, והיא מחוללת את כל המבטים ואת כל הצעדים ואת כל היתרונות וההתפתחויות שרואים כלפי חוץ. זה שני תהליכים, מהחוץ פנימה, שהוא זה ממטה למעלה, ומהפנימה חוצה, שזה מדרגה שהיא כבר שלמה, שהולכת ודוחפת את המציאות החיצונית להתפתח. אז על זה אומר הרב, מתפתחת היא האומה. זה ביטוי כזה שהרב משתמש בו לפעמים, למשל בפסקה למדל התחלנו, התפתח היישוב. מה זה התפתחות? התפתחות זה גם מלשון, המילה פיתוח והמילה לפתוח זה שייך לאותו עניין. להתפתח פירושו של דבר בעצם לפתוח את החוץ כדי שיהיה מסוגל לגלות את מה שגנוז. המדרגה שגנוזה היא זו שבאמת מחוללת את מה שמתרחש כלפי חוץ. אז מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. קודם כל כוחותיה הגופניים, חוזרת חזרה לדרוש את חייה הטבעיים, לכונן את סדריה, לבנות את הכלים. בזה, אומר הרב, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. יש פה שלושה דברים שהולכים וגדלים. הפסוק אומר, כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוהים. אתם מכירים את הפסוק? מה זה כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוהים? שם השם זה שם הוואי. אלוקינו זה המשגיח, בעל הכוחות. נכון? המשגיח על מציאות הנגלית. כשאנחנו רואים את המציאות הנגלית ואנחנו מחפשים את הכוחות המחוללים אותה, זה עלול להיות מאוד קטן. כי מה נגלה לנגד עינינו? דברים מאוד מאוד קטנים ופעודים ביחס למה שהיינו מצפים. אבל כדי להבין, כדי לתת גודל לאלוקינו, כדי להבין את מה שקורה לנגד עינינו בגדלות, צריך לקרוא על זה שם. איזה שם קוראים על זה? שם השם. זה המהלך של הפסקה, שתכף נראה אותו. אז בואו נראה, קודם כל הרב מתחיל לסגל אותנו, לקרב אותנו אל המעבר הזה בין מה שמתגלה לבין קריאת השם עליו. בשעה שמתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מה שבאמת הולך ונהיה גדול זה הרוח. הרוח זה כבר שייך יותר אל התודעה. ונתתי רוחי בכם וחייתם. טבעה, זה כבר הסדר שבו מופיעה עצמיות. עצמיותה זה עוד יותר פנימי. אומר הרב בעמוד קוף מנהי, תסתכלו, פסקה ה', שתי שורות. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, כלומר יש יותר יישובים, יותר גאולת קרקעות, יותר אנשים, יותר ילדים, יותר כלכלה יציבה, הגבורה, האומץ, כשמתרבה כוחה החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. הנשמה כבר קיימת. הנשמה הולכת ומתפתחת, הולכת ומתפשטת, הולכת ונגלית. איך עצמיותה הולכת ומתייסדת? מתגלה בטבעה והיא מופיעה ברוחה. רוח זה הכי חיצוני, הכי גלוי, זה הדבר המחיה, ונתתי רוחי בכם וחייתם, וטבעה זה דבר יותר פנימי, ועצמיותה עוד יותר פנימי. אומר הרב, כל זה קורה, גם הרוח מתפדרת, גם התודעה מתפדרת, יש יותר לומדי תורה, יש יותר תביעה לחיות חיים עצמיים, טבעיים. כל זה קורה כשאינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה של כל יסוד תקומתה. עכשיו תשמעו רבותיי, כל הפסקה הזאת היא מדויקת מאוד. אנחנו צריכים ללמוד אותה בצורה מדעית, לא ללמוד אותה בערך. צריך לראות על איזה שלבים בדיוק הרב מדבר. הרב אומר כך, רוחה, טבעה ועצמיותה מתגדלים כשעדיין היא אינה מכרת את עומק הישות העליונה של כל יסוד תקומתה. זה לא שהרב אומר, דה לך, מתפתחת היא אומה בכל כוחותיה, וזה יגרום שרוחה, טבעה ועצמיותה יתגדלו כשהיא תכיר. לא. יכול להיות שלב, זה קורה ומתרחש לנגד עינינו, שרוחה גדל, טבעה הולך ומתייסד, עצמיותה הולכת ומתבררת, ועדיין היא לא תכיר את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. הרי באמת הכל מיוסד על מה? לא רק לאן הכל חותר. על מה הכל מיוסד? איזו מדרגה של חיים, איזו מדרגה של הערה נשמתית קיימת כבר בפנימיות הנשמות והיא המחוללת את כל התהליכים החיצוניים? זה עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד קומתה, כי יסוד קומתה פירושו דבר שעל זה זה מיוסד. מלכות השם, מלכות ישראל, היא מיוסדת על איזה נקודה שכבר קיימת. היא קיימת, היא מפותחת, היא גמורה. המלכות עוד לא גמורה, אבל היסוד, המדרגה היסודית, כבר קיימת. כי עת לחננה כיווה מועד, הקדוש ברוך הוא קץ שם לחושך, ויש עכשיו הערת נשמה גדולה. ונשמות אני עשיתי, רוח מלפנה יעטוף, ונשמות אני עשיתי. מה זה יעטוף? יסתתר. הרוח מסתתר כשהנשמה כבר עשויה. נכון? זה פירוש אחד לפסוק. כי רוח מלפנה יעטוף, ונשמות אני עשיתי. יעטוף זה כמו תפילה לעני כי יעטוף. מה זה יעטוף? יתכסה. תפילה לעני כי יעטוף, כמנה מתכסה. העטופים ללבן, כן? אלה שמחוסים. כי רוח מלפנה יעטוף פירוש אחד, הרוח נסתר, אז נראה לך חסרה תודעה, חסרה הכרה, חסרה שאיפות של קודש, זה הכל נעשה בלבוש של חול, אבל האמת היא שהנשמה כבר עשויה, והנשמה היא זו שמחולל, זה כמו השן שכך קיימת, והיא מפילה את שן החלב שמעליה, אז נראה לך כלפי חוץ, יש דם והרס, וזה. האמת היא שהנשמה, השן שכבר קיימת, היא דוחפת את השן שן החלב, ליפול. מצוין. אז הנשמה קיימת. הערה נשמתית של דור נולד קיים. והיא המייסדת את כל תקומתה. אבל עומק הישות העליונה הזאת אינה מוכרת, אינה נמצאת בתודעה. הרוח שצריכה להכיר אותה נסתרת.
זה לא מופיע בפועל?
זה לא עדיין מופיע בפועל. זה מופיע בפועל.
רק ההכרה חסרה?
רק ההכרה חסרה. זה לא רק ההכרה, קריאת שם. כוונה, זה לא מופיע בשפה של קודש, זה לא מופיע בשפה של תורה, אבל כל החיים נדחפים מזה. זה לא קיים רק בסגולה, או באופן סגולי, כמו שאוהבים לומר, שכבר אמרנו על זה, שמתכוונים לומר. לא יודע בדיוק מה קיים. אני רוצה לשקר הכי כדותו אמר משהו. לא, זה קיים בפועל, אלא עדיין לא מופיע ייחוד. ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי, כמובן שאיך שזה נמצא בפנים, באותה שפה זה יתגלה גם בחוץ, זה לא קיים. אבל הרב מדבר שבד בבד עם זה שההכרה חסרה, הרוח התפתחה, הטבע הולך וחוזר, עצמיותה הולכת ומתבססת. מצוין. אינה לארץ, כל זה כשהרוח, הטבע והעצמיות מתפתחים, אינה לארץ. מה הכוונה? ההתעניינות, האוריינטציה של כל המפעלים, כל גיוס המשאבים מול מענה, כדי לפתח את הארציות. את החומריות. יש אנשים מאוד כישרונים שמגייסים את כל כוחה כדי לבצר כלכלה טובה, התיישבות, כל המושגים הארציים. הרד זה מאוד מאוד חשוב. אבל לשמיים עדנה לא תביא. לשמיימיות, לאידיאלים שמחיים את הכל, לתוכן הנצחי שלמענו אנחנו הולכים ומבססים את הארץ, זה עדיין לא מפנים לזה את המבט. אומר הרב, מה זה אומר? איזו מדרגה חסרה? היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. יש לכם פה תנ"ך. אז הנבואה שאנחנו רוצים לקרוא זו נבואת הושע. תחילת דיבר השם בהושע, תחילת נביאים אחרונים. לא, חטאת. תהי חיטת אלוקים. כן, הפטרה של מה? גם אני. הושע א'. אז בוא נקרא, היא אינה שווה עדיין לאישה הראשון בפועל, זאת אומרת שמדרגת הייחוד, ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, שבה התוכן הפנימי שולך הוא משפיע ודוחף, והאופן איך שהוא מתקבל בפועל החיים שווים, מתייחדים זה עם זה, מתאימים זה לזה, זה המצב שהיה אור הלבנה כאור החמה, התוכן המשפיע והתוכן המתקבל יהיו שווים, יהיו מתאימים. המדרגה הזאת עדיין לא קיימת בפועל. היא מעבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. מה כן קיים ומה לא קיים. מה חסר? חסר הייחוד לשוב אל אישה הראשון בפועל. מצוין. מה זה אומר? זה אומר כך, שבגמרא בסנהדרין, כן. בסדר? מצוין. הושע זה בעצם ראשון לנביאים אחרונים. תחילת דיבר השם בהושע. אחרי הנבואות של יהושע שופטים שמואל מלכים, הביאור הראשון זה הביאור של הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי. תחילת דיבר השם בהושע. ואז מופיע כל ה... נבואה המיוחדת שבמה עוסקת על פי הגמרא בפסחים, בבירור סגולת ישראל. אתם מכירים את הגמרא בפסחים? שהושע אמר אעבירם באומה אחרת, ועל כן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזני ארץ מאחרי השם וכולי וכולי. ואחרי זה יש פה משל. המשל ריבו בינכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה ונפופיה מבין שדיה פן נפשיתן ארומה ויצקתיה כי היא מבלדה ושמתיה חמדבר ושתיה כי הרציה ומתיה בצמה ואת בניה לא ערכים כי זנתה אימה. כנסת ישראל, עם ישראל נמשל לאישה שזנתה בגדה בבעלה, אז בעלה מגרש אותה, ואחר כך אחר כך הקדוש ברוך הוא משיב אותה אליו, ואז כתוב כך: לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה ונתתי לה את קרמי הנשם ואת אם הכחור לפתח תקווה וענת שמה כי מנעורך יום על אותם ארץ מצרים, והיה ביום ההוא נאום אדוני תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. שימו לב מה כתוב פה. כתוב פה שקודם הקדוש ברוך הוא מוליך אותה, מפתה אותה, או זה ביטוי, הוא מפתה אותה לבוא אחריו, ונותן לה את קרמיה, ונותן לה את עמק החול לפתח תקווה. ואז מופיע עוד איזה שלב, שקריאת שם, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם. ואז, אחר כך מופיעים הפסוקים הנפלאים, והרסתיך לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט וחסד ורחמים, והרסתיך באמונה וידעת השם. זאת אומרת, לשוב אל אישה הראשון בפועל, התהליך הזה הוא תלוי או בא בד בבד עם קריאת השם. ביום ההוא תקריא לי אישי ולא תקריא להיות בעלי. הפסוק הזה הוא נזכר, הפירוש שלו נזכר, בסוף אורות התחייה א'. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, התחלנו אורות התחייה מפסקה א'. זה היה לפני שהייתם. פה. ושם הרב מסביר שהחזרה לארץ ישראל עניינה לבנות חיים כאלה שהקשר האלוהי אליהם יהיה קשר אחר מאשר איך שהעולם תופס את המושג אלוהים. זה קשור לכל סוגי הדעת אלוהים. הרב אומר, תסתכלו בעמוד ממתת, התביעה הסימפטית האלוקית, כלומר, זה שאדם מתייחס אלוקים בסימפתיה, באהבה, בחיבה, לא בתור אדון קשה, שהוא דורש מן החיים להיות מה שאינם, אלא אדרבה, מציאות שככל שדבקים בקשורים אליה, אז החיים מקבלים את צורתם הטבעית. התביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה, אדרבה, היא מתגלה בקודם באופן שלילי, קודם מתגלה בכפירה, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, את כל הקשר הזר לאלוקים, הקשר הנוכרי, המזויף, שתופסים שאלוהים זה איזה מישהו מלמעלה, שכל הזמן עומד עליך עם אצבע גדולה, נו נו נו, ואומר, אתה לא בסדר, אז כדי לגרש את היחס הילדותי הזה, צריך קודם כפירה, מהלך שמופיע הרבה ברב, והרב אומר, הרגשות הללו אינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי בשלטון של עדנות קשה וכוח של עלמות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה שנראית הרוממות, ואהבה התורה הקדושה שקבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל. מה זה הבא משמות הבעלים? זה מה שכתוב בפסוק. והיה ביום ההוא נאום השם תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. כלומר, קריאת השם לשוב אל אישה הראשון בפועל, קריאת השם זה לברר שכל המציאות שדרשנו אותה מצד טבענו, לא בגלל צו דתי, לא בגלל צו מוסרי, לא בגלל צורך להיכנע מפני רצונו של מישהו אחר, כי זה עדיין שם הבעלים. יש הכרח שקודם כל נחפוץ בדבר מצד טבענו, מצד הכרח הקיום שלנו, מצד ההזדהות העמוקה שלנו עם הדבר, לכן זה חייב להופיע לפני שתהיה קריאת שם. אחר כך יקראו שם ויתברר מה ההבדל בין בעל לבין איש, מה ההבדל בין שם בעל לבין שם איש. בעל זה אדנות קשה. בעל, איש, לזאת תיקרא אישה. כי אם היא איש, לוקח הזאת. זאת אומרת, יש הבדל בין השם בעל, בעל ביחס לאישה, לאיש ואישה. בעל, היחס של בעל לאישה, זה אדנות קשה. למה? כי התוכן האלוהי הוא מאוד מאוד רחוק מהיכן שעם ישראל נמצא. אז עם ישראל לא יכול לחפש את המגמות האלוהיות בתוכו. הוא חייב להיכנע. לאיזה הצעת השם העליונה שהוא לא שייך אליה, לא מרגיש שייך אליה. אבל איש, מתי אישה קוראת לאישה, אישה, במפיקי? אוי, זה אישי. ביום ההוא תקראי אישי, זה אישי. כלומר, זה מישהו, זה אותו אחד, לא מישהו, כן? זה הקשבוך הוא, המעני ממנו. כל מה שיש בי, כל טבעי, זה ממנו. אתם מבינים מה אני אומר? לכן יש איזה הכרח שקודם כל נשוב אל טבענו, קודם כל יופיע הביסום הזה שאנחנו למדנו אותו בפסקה למד ובפסקה למד א', סליחה, בכל מהלך הפסקאות של קדושה שבטבע, זה לא סתם הפסקה הזו מופיע פה. למה צריך קודם כל להופיע מהלך כזה של חזרה אל הטבע? אלא נטיות הטבעיות ומתוך כך לקרוא על זה שם השם. לברר שכל המגמות שקודש הם חוללו את הכל. כשכרח לקרוא אישי, ולא בא לי. זה הכוונה לשוב אישה הראשון בפועל. לכן זה מופיע בהתחלה בלי קריאת שם שמיים. כדי שאנחנו נחפוץ בזה מצד טבענו, מצד הזדהותנו, מצד רצוננו. לכן איננה שווה עדיין אישה הראשון בפועל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, היא לא יודעת. היא לא יודעת לקרוא על זה את השם. ולא מגמה מבוררת, מה זה קריאת השם לברר את המגמה? הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה וכו'. נמשיך את זה אם נוצא השם פעם הבאה. יום ראשון הבא לצערי גם אין שיעור, כנראה.
שערות גם שערות.